טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. היות והנושא של הכינוס השנה הוא עין טובה, תהיה שנת עין טובה, תשעת או התשעת, אז בחרתי ללמוד איתכם פסקה קצרה באורות התשובה, שיכולה אולי לענות על השאלה, איך אנחנו יכולים לבנות בתוכנו עין טובה. אולי אחת השאלות הקשות בחיים, איך אנחנו בונים בעולם המחשבות, בעולם הנפש, ומילא בעולם המעשה, איך אנחנו בונים עין טובה. אז הייתי רוצה ברשותכם לקרוא לפחות חלק מהפסקה הזאת, וקצת להתחיל לפרק מה כתוב כאן. אורות התשובה, פרק ט', פסקה ב'. אומר הרב, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. כלומר, היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט. מראש מקדמי תבל, והולך ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. ומתוך גודלו, אורכו, רוחבו, רומו ועומקו של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. ממילא, הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב, השוטף כנהר גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שרק גילויי חיים קיטיים מתגלים בכל דור מיוחד, והשלמתם באה במרוץ כל הדורות, שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה וכו' וכו'. טוב, אז בואו נתחיל קצת לפרק את המילים שכתובות כאן. המילה הראשונה, אופק. אם היינו שואלים, מה תשובה אמורה לעשות לאדם? הרי המשפט הזה נגמר, או החלק הראשון שלו, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אם הייתי משאיר שטח פתוח בתחילת המשפט, וחותם אותו כרגע על ידי התשובה, היה אפשר להשלים הרבה השלמות למשפט הזה. מה קורה על ידי התשובה? למשל, אדם לומד יותר תורה על ידי התשובה. אדם מדקדק יותר במצוות על ידי התשובה. וכולי, אדם נעשה קרוב יותר לאלוהים על ידי התשובה. נכון? אבל הרב לא אומר את זה. הרב אומר משפט אחר, שלא סותר את המשפטים שאמרנו. אבל אולי זה המשפט היסודי לכל המשפטים. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אז בואו נתחיל קצת לפרק את המילה אופק ואת המילה הבטה, וממילא המילה מתרחב תובן יותר. מה זה אופק? בדרך כלל אנחנו לא חיים באופק. בדרך כלל אנחנו חיים בכאן ובעכשיו, בקצר ובשטחי. זאת אומרת, בדרך כלל אדם חי את הרגע, הוא מבין הבנות של רגע, תודה רבה. הוא מבין הבנות של רגע, הוא מרגיש הרגשות של רגע, הוא מנהל את החיים לפי הרגע. והנביא אמר, אשא דעי למרחוק. זאת אומרת, דעתו של אדם, בין אם דעתו הכוונה שכל, בין אם דעתו הכוונה החיבור הפנימי שלו, חייב להיות למרחוק. ניקח דוגמה אולי. גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, אתה יכול להתבונן עליו במבט של עכשיו. מה קורה עכשיו בגיל ההתבגרות? ואז אתה יכול לראות אולי התפרצויות מהסדר הרגיל, ואז אתה יכול חד ושלום להתייאש. אבל אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של אופק, זאת אומרת, מאין באת ולאן אתה הולך, זאת אומרת, אותו נער או נערה מתבגרים, היו פעם ילדים טובים, ירושלים, ועשו מה שההורים והמורים חינכו, אבל זה לא היה מתוך הזדהות, זה לא היה מתוך הבנה, זה לא היה מתוך בחירה. ומגיע השלב בחיים שבו האדם רוצה לבנות את עצמו בעצמו. הוא רוצה שהדברים יהיו שייכים לו באמת, הוא רוצה להבין ולהזדהות עם מה שהוא בוחר, עם מה שהוא עושה. אז אם זה ככה, אז חייב להגיע השלב שבו יישבר, אם אפשר לומר, הסטטוס קוו שהוא כתוצאה מהחינוך החיצוני, והאדם עכשיו צריך לבנות את זה בתוכו, ויכול להיות שבשלבי הבירור של האדם עם עצמו, הוא שובר כמה דברים בדרך. אבל אנחנו אמורים לדעת כהורים וכמחנכים, שבעצם השלב הזה הוא שלב ביניים, הוא לא תחנה סופית. אחרי שהנער, הנערה, יעברו את כל התהליך הזה, נקווה בצורה יותר נכונה, נקווה שיגיע השלב, שבו את אותן הבחירות, או הייתי אומר ככה, את אותן ההתנהגויות,
את אותו סדר עדיפויות שהם עשו כשהם היו ילדים, אבל מכוח ההשפעה החיצונית, הם עכשיו יבחרו את זה ויעשו את זה מכוח הבחירה העצמית שלהם. אז אם אבא או אמא, או מחנך, או מחנכת, מסתכלים על השלב הזה של החיים, באופן שהוא לא אופק, אלא נקודתי, באמת זה, אי אפשר להסתכל בעין טובה. אי אפשר זה להסתכל בצורה חיובית. אתה רואה כאן דברים לפעמים, באמת מציאות קצה אפילו, ואתה יכול להגיע לייאוש. לכן קודם כל נקודה ראשונה, מה התשובה פועלת על האדם? כלומר, בוא נאמר את זה בצורה יותר חדה. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. איך אנחנו יודעים שאנחנו באמת על הציר שנקרא תשובה? נקודה ראשונה, אנחנו מתחילים או ממשיכים להיות שייכים למבט של אופק. אנחנו לא עכשוויים ולא חיצוניים ולא שטחיים, אלא מחנכים את עצמנו להיות שייכים לאיזשהו מרחב, לאיזושהי הכללה, לאיזשהו מבט על. ואז ממילא אתה יודע שדע מהם באת ולאן אתה הולך, ואתה לא נשבר באמצע. אלא יש כאן איזה אופק. אז התשובה, קודם כל, ותכף ננסה להבין איך זה פועל, כן? התשובה קודם כל היא אמורה לייצר איזשהו אופק. כלומר, בואו נגיד את זה בצורה יותר מעשית. אם אני, בעשרת ימי תשובה, לא יותר סבלני ולא יותר בעין טובה, כי אני לא פתחתי בפני התפיסה שלי אופק, אז עשרת ימי התשובה האלה יכולים לעבור על ידי לגמרי. למרות שאני אצעק עננו מכאן ועד מחרתיים. זה לא תלוי בעננו. זה תלוי האם אתה חי חיים של אופק. בואו נתקדם למילה השנייה, היא גם תסביר יותר את המילה הראשונה. הבטה. אופק ההבטה. מסביר רש"י, מסביר המלבין, שיש הבדל בין להסתכל לבין להביט. למשל דוגמה, כשהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם החוצה מהאוהל, אחרי שאברהם ראה בהצטגננות, שלא יהיה לו בן, ראה באסטרולוגיה, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא אותו מהאוהל, ולפי חז"ל צא מהצטגננות שלך והוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נאה שמיימה וראה. למה לא כתוב הסתכל נא השמיים? מה ההבדל בין להסתכל ללהביט? אומרים, להסתכל זה מלמטה למעלה. זאת אומרת, אני מסתכל כממד תחתון אל איזשהו כוח עליון שקובע את גורלי. אז בשלב הראשון שאברהמנו הסתכל בהסתגננות, באסטרולוגיה, כביכול הכוכבים והמזלות קובעים לו את עתידו. אז כביכול הוא מנוהל, הוא פסיבי. הוא תחתון ביחס לעובדי הכוכבים והמזלות שמנהלים אותו. אז על פי המבט, או על פי ההסתכלות הזאת, אין לו בן. אבל הקדוש ברוך הוא מגביע אותו מעל הכוכבים והמזלות, ככה זה לא אמרו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה מביט, זאת אומרת, אתה מלמעלה למטה, אין מזל לישראל. ישראל מעל המזל. אתה מסתכל כמנהל ולא כמנוהל, כפועל ולא כנפעל, כאקטיבי ולא כפסיבי. הבט נא השמיים ההורה. כלומר, צא מהמבט חסר, הייתי אומר, האחריות, או המבט שמבטא אי לקיחת אחריות, ותבין שעם ישראל הוא באמת מעל המזל, הוא מסוגל לשנות אפילו סדרי בראשית, סדרי העולם. צא מסתגננות שלך. הבט נא השמיים ההורה. זאת אומרת, אדם שנע על ציר התשובה, א', נפתח לפניו אופק, הוא רואה את הדברים בפרספקטיבה הכוללת שלהם. ולא באיזה קטע נקודתי עכשווי חיצוני שטחי, וממילא כשהוא רואה את הדברים בפרספקטיבה, אז הוא הופך את עצמו מפועל לנפעל, מנפעל לפועל. הוא הופך את עצמו לאקטיבי, הוא מביט ולא מסתכל. נגיד את זה אולי רגע אחרת. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. שואלים, זקן, אני מבין, 175, משרד הפנים בתעודת הזהות של אברהם, אבינו כתוב זקן. קיבל תואר גמלאי, הלאה. בא בימים. מה מוסיפות המילים בא בימים על המילה זקן? אומר השפת אמת נפלא מאוד. יש אנשים שבאים אל הימים, ויש אנשים שהימים באים עליהם. הסבר. הזקן יכול חד ושלום להיכנס לעולם של שגרה. הוא 50 שנה עובד באותה עבודה. אחרי שהוא נכנס לחיים של שגרה, אז הוא יכול להיכנס למציאות של שחיקה. כי זה מאוד שוחק להיות שגרתי. ואז יכול להגיע שלב שהוא נפעל על ידי הזמן, על ידי המציאות, ולא פועל על הזמן ועל המציאות. זאת אומרת, לצערנו הרב, הרבה מאוד אנשים הנקראים כלפי חוץ, זקנים, הם לא באים אל הימים. הימים באים עליהם. אני לא רוצה להיות חד מדי. אבל למשל, יש אנשים שכשהם מוצאים לפנסיה, שם קו פרשת המים. מעכשיו, הימים באים אליהם. עליהם. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? לא יודע, נראה מה יהיה. איפה יהיה? נראה מי יתקשר בוואטסאפ, נראה מי יהיה בטלוויזיה, נראה מי יגיד לי, בוא נלך לטיול, לסיבוב. הכל הוא נפעלות על ידי המציאות. החידוש הגדול של אברהם אבינו זה לא שהוא היה זקן. החידוש הגדול של אברהם אבינו שלמרות שהוא היה זקן, הוא בא אל הימים. הוא היה פועל על הימים, עד כדי כך שחזל אמרו במדרש, שכל יום ויום אברהם אבינו בא אליו מחדש, ובסוף ימיו בא לריבונו של עולם ואמר לו, הנה כל הימים שבאתי עליהם כל יום מחדש, הרי שלך לפניך. זה נקרא להביט. להביט זה להיות אדם שמנהל את המציאות ולא המציאות מנהלת אותו. אני באמת לא רוצה להיות חריף מדי. המבחן שלנו, מבחן קטן, האם אני נפעל או פועל, האם אני מנוהל או מנהל, זה איך אני מגיב לצפצוף הוואטסאפ אצלי בטלפון. כמה אנשים מסוגלים להמתין 24 שעות, לא רציתי להגיד 24 שניות, כן? עד שהם קודם כל פותחים ורואים מי שלח מה, ובית מגיבים. מה זה אומר אם אנחנו לא כאלה? שאנחנו נפעלים, שפועלים עלינו. קוראים לזה מתוואטסאפים. הוא מתווצפים. בעיה? אז מה קורה על ידי מהלך התשובה? על ידי מהלך התשובה, האדם קודם כל נפתח לאיזשהו אופק. הוא רואה מרחב. הוא קשור לאיזושהי הכללה. ב', הוא הופך להיות בתוך האופק הזה פועל. אם אתה חי את הרגע, והרגע הזה זה מצב נתון, ואתה לא חי באופק, אז מלא, אתה לא יכול להביט, אתה יכול רק להסתכל. אתה הופך להיות נפעל. כי זה המצב הנתון, מה אתה יכול לעשות מול המצב הנתון? אבל אם אתה נפתח לאיזשהו אופק, אז יש סיכוי שתהיה פועל על המציאות. כי אתה יודע שזה כרגע, אבל עוד 5 דקות זה ישתנה, ועוד שעתיים, ועוד יומיים, ועוד שנתיים, ועוד 100 שנה זה יהיה משהו אחר. אז אתה יכול להשפיע. זה יכול להיות חלק מהתהליך של בניין העולם. לכן אומר הרב, ואני חושב שהמשפט הזה הוא משפט פלאי מאוד, מה שקורה כשהאדם נע על ציר התשובה, זה שיש לו אופק הבטה. ואני שוב חוזר ואומר לעצמי בכל רם. בעשרת הימים הללו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו שייכים לעולם של אופק, והאם אנחנו שייכים לעולם של הבטה. ואם לא, אז יכול להיות שאנחנו לא על ציר התשובה. איך זה קורה? אומר הרב, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. אפשר על גבי המילה מתרחב גם להגיד את המילה מעמיק, כמו שהרב אחר כך אומר, גודל, אורך, רוחב, רום, עומק וכו'. איך זה קורה? היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט. הרב מדבר כאן על היסוד הרצוני האידיאלי. אחת השאלות הפילוסופיות הקשות זה איך להגדיר את הרצון האנושי. אז אני לא רוצה להיות יותר מדי דקדקן, אבל הרב אומר בכמה מקומות שיש כמה רצונות. בואו נתמקד בשניים רגע. יש את הרצון שנקרא לו, הרב קורא לו במוסר אביך, רצון טוב מעיקרו, ויש את הרצון שהרב קורא לו, הרצון המעשי. הרצון הטוב מעיקרו זה לא בדיוק מה שאני אומר עכשיו, אבל רק בשביל לייחס אותו לרצון המעשי. אולי יש לך שאלה קודמת. מה קודם למה? הרצון למחשבה או המחשבה לרצון? זאת אומרת, האם סדר החיים הוא מחשבה, רצון, מעשה, או סדר החיים הוא רצון, מחשבה, מעשה. בואו נהיה יותר מתוחכמים. מה קדם אצל הקדוש ברוך הוא? המחשבה לברוא את העולם, או הרצון לברוא את העולם? אז אומר הרב תלוי על איזה רצון אתה מדבר. אם אתה מדבר על הרצון הפנימי, המהותי, הנשמתי, האלוהי, רצון טוב מעיקרו, שזה היסוד הרצוני האידיאלי, תכף נסביר את זה יותר, אז זה ודאי קדם למחשבה. אם אתה מדבר על מה שיתעורר בעקבות זה, הרצון שמביא לפעולה, הרצון המעשי שפועל, שיוצא לפועל אחר כך במעשה, אז ברור שהוא תולדה של המחשבה, אם כן צריך לסדר ככה. רצון טוב מעיקרו, מחשבה, רצון מעשי, מעשה. זה הסדר. בואו נעמיק את זה יותר רגע. יש באדם הרבה כוחות. למשל, כוחות גוף,
כוח הגוף יש לו גבול גזרה. למשל, הגוף צריך לישון, הגוף צריך לאכול. כשהגוף עייף, הגוף רעב, הוא לא יכול לתפקד. דוגמה. יש לאדם שכל. כמה אדם יכול ללמוד? כמה זמן רצוף הוא יכול ללמוד? לאיזה עומק הבנה הוא יכול להגיע? זה תלוי באינטליגנציה, תלוי ביכולת ההתמדה, זה תלוי בהמון דברים. אבל יש גבול גם לשכל. הרצון, אומר הרב באורות הקודש, זה הכוח שאין לאדם ביחס אליו גבול. אין גבול. אני רוצה הכל. אני לא יכול להבין הכל, ואני לא יכול לפעול הכל, אבל לרצות את הכל אני יכול. ואם נהיה יותר מתוחכמים רגע, או מתחכמים, האם האדם יכול לבטל את רצונו? כי גם כשהוא מבטל את רצונו, הוא רוצה, תעזרו לי, לא לרצות. אז הוא רוצה להיות בלי רצון. זה לא התחכמות, זה אמיתי. אומר הרב על פי זה, שזה שאנחנו רואים שברצון האנושי יש חופש, הוא קורא לזה פאר הרצון, פאר החופש של הרצון, זה מגלה שבעצם הרצון האנושי הוא ענף והסתעפות של הרצון האלוהי האינסופי. זאת אומרת, אם נשאל את האדם, מהו הכוח היותר אלוהי שטבוע בך? לפי הכיוון הזה התשובה תהיה, רצון. כי הרצון הוא בעצם אינסופי, וזה מגלה שמקורו באינסופיות של הרצון האלוהי. הרב קורא לזה ניצוץ שלהבת ממדורה גדולה. אז אומר הרב, מה קורה בעצם כשאדם עושה תשובה? הוא פשוט מחזיר את רצונו על הציר של הרצון האלוהי. הרב קורא לזה בצורה אחרת, הוא אומר במקום אחר, באורות הקודש הוא כותב, שבעצם עבירה, במילים אחרות, זה העתקת הרצון. האדם העתיק את רצונו ממקור הרצון שלו, מהרצון האלוהי. תשובה זה בעצם החזרת הרצון שנעתק, הוא עתק ממקומו, הוא סט ממקומו, העתקת הרצון, חזרת הרצון למקורו. זה נקרא תשובה. אומר הרב, אם כן, כל החיים מכוונים לגאולת הרצון. דרך אגב, בספר מסילת ישרים, דיברנו על זה באחת השנים פה, אז הרמח"ל מגדיר את המושג תשובה. אומר הרמח"ל, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. את המעשה שנעשה אי אפשר להחזיר, המעשה נעשה. את שורש המעשה, שהוא הרצון, את זה ודאי אפשר להחזיר למקורו. אז גם אם אדם לא יכול לתקן את התוצאות של המעשים המקולקנים שלו, הוא יכול לתקן את הסיבות, והסיבות הם בעצם המעשים, באמת, בשורש שלהם. אומר הרב, אם כן, כל החיים הרוחניים מכוונים, אני מצטט, לגאולת הרצון. אז בעצם מה קורה כשאדם עושה תשובה? הוא פשוט מחזיר את רצונו אל שורשו. איך אדם מקבל אופק? איך אדם יוצא מהקטנות מוחין הזאת? מהמבט הגמדי, הננסי, המקומי, השטחי, החיצוני, הנקודתי. איך? איך הוא פתאום נפתח לאיזשהו עולם של אופק? תשובה. הוא פשוט נפתח אל האינסוף. כשאתה נפתח אל האינסוף האלוהי, אז אתה שייך אל האופק. איך אדם נפתח אל האינסוף? מחזיר את הכוח הכי בסיסי שלו, הכי יסודי שלו, הכי אינסופי שבו, אל מקורו, והכוח הזה נקרא רצון. זה מה שהרב כותב פה בעצם. אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. היסוד הרצוני האידיאלי, שהוא המקור לרצון האנושי הפחות אידיאלי, אבל עכשיו שהאדם עושה תשובה, אז הוא מעתיק את רצונו בחזרה למקורו, ממילא היסוד הרצוני האידיאלי מתארך, הוא מתפשט, מקבל אופק. כי כשאדם שייך אל האינסוף האלה, הוא שייך אל הכל. אז הוא באמת שייך אל האופק, ואז הוא שייך אל הפעילות, ואז הוא בא בימים. אם כן, אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. איך או מה קורה כשזה קורה, או איך אפשר להבחן שזה קורה. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט. אז אני חוזר שוב, בואו נהיה רגע פרקטיים. אם אדם רוצה לבחון את עצמו, האם בעשרת ימי תשובה או על ציר התשובה, הוא אומר לו, הרב, תבחן את עצמך בשלושה ממדים כרגע. א', מה קורה עם הרצון שלך? סליחה שאני עכשיו מדבר באמת ברור, ממש אני מתנצל מראש. מאוד קל לבוא לכנס תשובה מאהבה בבנייני האומה, ולהשאיר את הרצון כפי שהוא. אתה צודק. מאוד קל. השאלה זה לא מה קורה איתי בשיעור הזה עכשיו, השאלה מה קורה עם הרצון שלי, זאת השאלה. האם אני מוכן להחזיר את הרצון למקורו? אז אדם צריך לבחון מה קורה עם רצונו. ב' ממילא, אם הוא שייך לאופק, כי הוא שייך לאינסוף. ג' אם הוא מאמין שהוא יכול להיות פועל ולא נפעל. אם הוא שייך לעולם של הבטה ולא של הסתכלות. אז אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט. מראש מקדמי תבל והולך ומקיף עד אחרית. איזה אופק. עד סוף כל הדורות. ואם אולי נעמיק את זה יותר, אפילו עד העולם הבא, והעולם הבא הוא אין סוף. אני לא מבין את הדיוקים הבאים ברב, מה ההבדל בין גודלו, אורכו, רוחבו, רומו, עומקו. אפשר להגיד כמה דברים, אבל שיעורי בית. ומתוך גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומקו של מבט חודר זה, שימו לב עכשיו, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. בואו ניקח דוגמה, סליחה שאני אומר, מטופשת. בסדר? יושב אדם, משום מה, מול מסך. רואה סרט. בסרט הוא רואה, מתחיל הסרט, הוא רואה משפחה נחמדה, יושבת, אוכלת ארוחת ערב. פתאום חס ושלום, אבי המשפחה נאנק מכאבי. מיד אמבולנס, בית חולים, בדיקות, אחרי שבוע מגלים, חס ושלום, גידול ממיר ברגל, צריך לכרות את הרגל של אבי המשפחה. ואז התמונה על המסך עוברת, רואים את המשפחה יושבת, נגיד שזה אפשרי, יושבת מסביב למיטת האב החולה, ורואים את הרופא, מרים את המסור, סליחה שאני עושה את זה קומיקס, מרים את המסור ובא לכרות את הרגל, ואז המצלמה עוברת לבני המשפחה ורואים איך כולם מחייכים. באותו רגע שרואים את הרופא מניף את המסור, ואבא שוכב חסר אונים במיטה, ובני המשפחה מחייכים, באותו רגע נכנס מוכר ארתיקים לסרט. והוא רואה, הוא צועק ארתיק, אף אחד לא מעניין אותו, כי באמצע המתח, נכון? הוא רואה את כולם, את בני המשפחה מחייכים, והקורט עומד לכרות. מה יגיד מוכר ארתיקים על בני המשפחה האלה? מה יגיד עליהם?
גדולים.
איך?
גדולים.
יגיד עליהם גדולים?
אבל
הוא עכשיו נכנס בקטע הזה של הסרט, הוא לא יודע מה לפני כן. הוא רואה משפחה, יושב מסביב לאבא, מישהו רוצה לכרות לאבא את הרגל, וכולם מבסוטים. מה יגיד מוכר ארתיקים? רשעים, מושחתים. מי זה האנשים האלה? לא ראיתי בחיי משפחה כזאת. מה אנחנו יודעים שישבנו בסרט הזה מההתחלה? שיש לנו אופק. הרי איפה הבעיה של, של מוכר ארתיקים? שאין לו אופק. הוא שייך למבט העכשווי, הנקודתי, הרגעי. אין לו תמונה כוללת. מה יגיד מוכר ארתיקים? איזה רשעים? מה יגידו בני המשפחה, או מה יגידו אלה שרואים את הסרט מההתחלה? יגידו, איזה צדיקה המשפחה הזאת. מוכנה למסור את הרגל של אבא שלהם כדי שהוא יחיה, ואחרי זה לשקם אותו ולחיות עם אבא נכה חס ושלום כל החיים, ולסעוד אותו. במה זה תלוי ההבדל הזה? ממה הוא נובע? מדבר אחד. האם ראית רק קטע מהסרט, או שאתה בכל הסרט? תשובה. והנמשל ברור. ככל שאדם שייך למושג התשובה, הוא שייך לסרט אחד ארוך. הוא שייך לעולם של דם מעין באת עד לאן אתה הולך. הוא שייך לעולם של מי בראשית ברא אלוהים עד לעיני כל ישראל, עד ביום הוא ישם אחד ושמו אחד. רבותיי, זה נפקמינה אדירה, איך אנחנו מתייחסים למצבים הכי מסובכים של החיים. כשאנחנו התחלנו לצעוק בעשרת ימי תשובה, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. השם מלך, השם מלך, השם לא יכולה, ואת כל השנה אנחנו אומרים. אנחנו מבינים מה אנחנו אומרים? אנחנו מכוונים למה שאנחנו אומרים? השם מלך עכשיו! אבל אתה לא רואה, אולי פעם השם מלך, אולי בעתיד השם ימלוך, אבל מי אומר שהשם מלך עכשיו? מתי קראת העיתון פעם אחרונה? אולי הוא לא מולך עכשיו? אולי מולכים אנשים, תרבויות, דפוסי חיים אחרים לגמרי, כיווני חשיבה אחרים לגמרי. אבל אמרנו הבוקר, לא? השם מלך, עכשיו בהווה הוא מולך. לא רק מלך וימלוך, השם הוא האלוהים. האם אנחנו מבינים ששם השם, שם הוויה, י' כ' ו' כ', מתגלה בעולמנו בשם אלוהים, אלוהים בריבוי ולא אלוה ביחיד,
וכשהוא מתגלה בריבוי זה כולל כל הגוונים וכל הצורות, כולל אלה שאנחנו בכלל לא מבינים אותם. השם הוא מתגלה באלוהים. זה תלוי אם יש לנו אופק. זה תלוי אם אנחנו מבינים שאנחנו יכולים להשפיע על זה שיתגלה שהשם הוא האלוהים. להשפיע על זה שלגלות מלכותו עכשיו השם מלך. ולא לשבת כמו איזה פסיבי מול המציאות. אז זה תלוי בנו. אז ממילא, איך מגיעים לעין טובה? באמת שאלה אדירה, השאלה הזאת. איך אדם בונה בתוכו עין טובה? תשובה, אדם בונה בתוכו עין טובה אם הוא על ציר התשובה. מהו ציר התשובה כדי לבנות עין טובה? להיות אדם ששייך לרצון האלוהי, שהרצון האנושי הוא על גבי הרצון האלוהי, וממילא האדם הזה שייך לאופק. וממילא יש לו יכולת השפעה, אופק הבתה. ואז ממילא גם כשאתה רואה מצבים קטעיים של חיים, אתה מבין שזה קטע, וגם בו גנוז הטוב שעתיד לצמוח בהמשך. אדם ששייך לקצר ולעכשווי, אין לו שום סיכוי להיות בעין טובה. אדם ששייך אל האופק, יש לו סיכוי. אדם ששייך להסתכל על החיים מלמטה, כמנוהל, אין לו שום סיכוי עין טובה, הוא רואה מאוד רע במציאות. אדם שמביד על החיים מלמעלה, כמנהל, יש לו סיכוי לגלות עין טובה בפועל. ואז ממילא, ומתוך גודלו ואורכו וכו', של מבט חודר זה, מתגלה הטוב והחסד האלוהי באמיתתו. אז באמת מתגלה איך גם אותם קטעים, חס ושלום, שלא נדע, של קטיעת הרגל, כמשל, גם זה חלק מהתהליך שנקרא גאולה ורפואה וכו'. ואז ממילא, והחיים הפרטיים והכלליים, אז המבט הפרטי הקצר הופך להיות חלק ממכלול שלם של מבט. והחיים הפרטיים והכלליים, בין החיים הפרטיים של האדם היחיד או המשפחה, או הכלליים של האומה ושל האנושות ושל העולם ושל ההיסטוריה ושל העולמות וכו'. והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבססים על יסוד היושר הגמור. אני רוצה אולי להגיד במשפט אחד שלא כתוב פה. האם יש איזה מקצוע בתורה שמלמד אותנו איך בונים את זה בתוכנו? התשובה היא כן. קוראים למקצוע הזה? איך קוראים למקצוע הזה? אמונה. מקצוע ההלכה עניינו לגלות לנו איך המציאות צריכה להיות עכשיו. ואם המציאות לא מתגלה בפועל כפי שצריכה להיות עכשיו, אז זה לא בסדר. נכון. לכן אומר המהר"ל, הלכה מלשון הליכה. הייתי בנקודה א', הלכתי לב', הרווחתי את ב', הפסדתי את א'. הלכה זה נקודתי. מה צריך לעשות בנקודה א', מה צריך לעשות בנקודה ב', בנקודה ג'. ואם זה לא נעשה, אז יש כאן בעיה. נכון. הרב כותב באורות התורה, שאדם שלומד רק הלכה, הוא תורה לזה התורה נגלית, הוא יפרט מהצד ההלכתי שלה, הוא יכול להפך מהר מאוד להיות, מהר מאוד להיות אדם דיני, דיני ביקורתי, ולהיות אדם מיואש, וממש ההפך מעין תורה. כי הוא רואה את הפער, בפועל, הפער שבפועל, בין הרצוי למצוי. מקצוע ההגדה, בשונה מההלכה, שההלכה זה הליכה מנקודה א' לנקודה ב', מילא הפסדתי את א', הרווחתי את ב', הלכתי מב' לג', הפסדתי את ב', הרווחתי את ג', אז זה מאוד נקודתי. ההגדה היא מהגדת את הכל. היא מחברת את הכל. מקצוע האמונה זה איך האומן מתגלה באומנות. וכשהאומן מתגלה באומנות, אני חייב ללמוד את האופק. חייב להסתכל בתצלום אוויר מלמעלה, חייב מבט על. וזה מחנך את האדם, לא להתכחש למציאות המקולקלת שצריכה טיפול, אבל כן לגשת אליה מתוך מבט של עין טובה. שאתה רואה באופן חיובי גם את הקטעים שכרגע מתגלים באופן שלילי, בין הצד החיובי שנמצא בסגולתם תמיד, בין הצד החיובי שמתגלה כרגע בפועל, ובין הצד החיובי שיתגלה בהמשך. זה מבט של אמונה. זה מבט של תשובה מאהבה. זה מבט של עין טובה. ולכן אומר הרב, הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים. ניקח דוגמה, עוד פעם סליחה לדוגמה שהתחיל. בסדר? אדם שם חולצה במכונת הכביסה. הייתה מלוכלכת, שם במכונת הכביסה. טוב, הסתיימה המכונה, מוציא את החולצה מקומטת לחלוטין. יפה. האם הוא ייקח את החולצה ויזרוק אותה לפח? הוא לא יכול ללכת עם חולצה כזאת, לא מכובד. טוב, האם הוא יזרוק את החולצה לפח? לא. למה לא? כי הוא יודע שהקמטים האלה יכולים להתיישר. ובמי זה תלוי? בו, אם הוא יגייץ את החולצה. אז לגייץ חולצה זה יותר קל. לגייץ את ההיסטוריה זה יותר קשה. לגייץ את המאורעות, ובפרט המאורעות המורכבים של בחיי הפרט, בחיי האומה, בחיי האנושות וכו', זה קשה מאוד. נכון. אבל עין טובה מאפשרת להגיע למקום הזה. מחנכת אותנו לשם. לכן עין טובה זה לא, אני אולי הייתי צריך לפתוח בזה את השיעור. כן, אם הייתי אומר בתחילת השיעור, באתי לדבר על עין טובה. אז היה אפשר להביא גם באופן שטחי, עין טובה, הכוונה, אל תשים לב למציאות, תעצום עיניים מול מה שלא צריך לראות, תסתכל באופן קצת נאיבי על, על, על היש, ותפרגן למציאות. זה לא עין טובה, זה עין מאוד רעה. כי בעצם אתה משאיר את המציאות כפי שהיא, ואתה לא בונה אותה באמת, אתה לא מוליך אותה לשום מקום. עין טובה, הפוך בדיוק, זה שאתה יודע מה המציאות יכולה להיות, אתה מזהה בפועל איפה היא נמצאת ומה הפער בין מה שראוי לבין מה שראוי ורצוי לבין מה שראוי לבין מה שכרגע נמצא במציאות, ואתה חי חיים של אמונה במדרגת הרצון האנושי על גבי הרצון האלוהי, במדרגת אופק הבתה, ואז עם אלה אתה עסוק בליישר את הקמתים. כל אחד לפי כוחו. אם כן, הפגימות הנראות בסדרי החיים נעשות מוכרות בתור קמטים המתיישרים ומתפשטים בגודל החיים של הרצון הטוב, הרצון האלוהי, האידיאלי שדיברנו מקודם, השוטף כנער גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שרק גילויי חיים קיטיים, אנחנו חיים בתוך הקטע, מתגלים בכל דור מיוחד, אבל בהשלמתם בא במרוץ כל הדורות, שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, חיים שלום וברכה, מלאת אדנים, מלאת אדנים, נקודה. בגלותו מתגלה שהעושר והעליזה הצודקת קובעים את מקומה מתחילתו ומעיקרו, כי הכל מתחיל מהממד האלוהי האינסופי, הכל מתחיל מהתשובה הזאת. וכל מה שהיה נראה למצער, וכל מה שהיה מן הכיעור בעבר, מתגלה שרק הוד וגודל ומלא בתור חלק מהגדולה העליונה של התקדמות התשובה. הרב כותב בעניה, שכל מאורעות ההיסטוריה צריכים להיראות לנו, או להיות מובנות לנו, כחוליות המרכיבות שרשרת. שכל חוליה היא חלק מהשרשרת, ואם נוציא חוליה אין שרשרת. והחוליות האלה יכול להיות שכרגע בשלב הנקודתי שלהם, הן לא פשוטות. נכון, אבל אתה שייך למבט הכולל, אתה שייך לשרשרת. אז מה נאחל לעצמנו בסרט ימי תשובה? נאחל לעצמנו להיות באמת על ציר התשובה, וזה תלוי באופק ההבטה. ואז ממילא אנחנו מיישרים את הרצון אל מקורו, ואז ממילא יש לנו עין טובה למציאות, ואז ממילא אנחנו גם פועלים לתיקון המציאות. שנה טובה ומתוקה, ברוכים תהיו, ונזכה לגבולה שלמה במהרה בימינו אמן, שנעמוד במשימה שהרב הציף לפנינו פה בפסקה הזאת. שנה טובה.